נעמי.
שלום אבא.
אז מה? הגענו לפרק השני על אהבה?
נכון.
ומה שאלנו בפרק הראשון?
שאלנו בפרק הראשון למה הסמל של אהבה הוא לב, ובכללי מה זאת אהבה.
וניסינו לענות וראינו שאהבה זה יותר מדבר אחד.
נכון. נכון?
יופי. ואיזה עוד שאלות מעניינות אותך על אהבה?
יש לי איזה 4-5 שאלות שמאוד מעניינות אותי. קודם כל, יש סוגים שליליים של אהבה? זאת השאלה הראשונה.
אהבה לא טובה?
כן, אהבה שהיא רכושנית כזאת, או, או שגורמת לאחרים סבל יותר מאשר סיפוק.
כן, אני חושב שהכל נכון. ויש באמת, למרות ש... תדעת, אהבה זה הדבר הכי יפה בעולם. בשורה התחתונה, אהבה זה פשוט דבר נפלא. וכמו שאמרנו בפעם הקודמת, אני חושב, אני, יורם, חושב שאהבה זה הכוח שמניע את עולם בני האדם. שאם אתה רוצה באמת להבין בני האדם, ומה גורם להם לעשות דברים, ומה גורם להם לגלות דברים.
זה לחטט בחיי האהבה שלהם כדי לבדוק?
לא, אז להגיד שהאהבה על כל המופעים שלה היא הכוח העיקרי. כי היו כאלה שחשבו שהפחד, או החרדה, או הזעם, הם הגורמים העיקריים, ואני חושב שאהבה. וזה סך הכל מסר מאוד מאוד אופטימי.
כן.
ואחרי שאמרנו את זה, צריך להגיד, יש גם סוגים לא טובים של אהבה. אני חושב ועליהם, וזה בעצם מה ששאלת אותי, ואני חושב שבאופן כללי אפשר להגיד שיותר מדי, לפעמים זה כבר לא טוב. והכוונה שלי פה זה המקרים והמצבים שבהם אהבה הופכת להתמכרות.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאתה כל כך כל כך רוצה משהו או מישהו, שאתה מתמכר אליו, אתה מוכרח אותו ואתה לא יכול בלעדיו.
כמו שמתמכרים ליין או לסיגריות?
לגמרי, או לאוכל, נכון? ברגע שמישהו, הרצון שלו באדם אחר, או בדבר אחר, כן, כמונו, כאפשר לאהוב לא רק בני אדם, כן, נהיה כזה שהוא משתלט לו על כל הצרכים והרצונות האחרים,
אז
מה
רע.
שאנחנו מדברים על
זה
הבדיוק, זה לא אהבה אלא התמכרות. והדבר המעניין הוא שאנחנו יודעים היום, ואולי גם על זה נדבר היום, שכאשר הדבר הזה קורה, מופעלים במוח אותם נתיבים, שם הנתיבים שבעזרתם אנחנו רוצים דברים בכלל. והנתיבים האלה מופעלים חזק מדי, יותר מדי, ואז בעצם אנחנו מאבדים את החופש שלנו, ואנחנו נהיים מכורים. לא מאוהבים, אלא מכורים.
איך מתבטאת התמכרות לאהבה? איך בדיוק זה... איך רואים את זה?
זה לא כל כך התמכרות לאהבה כמו התמכרות למשהו שאת אוהבת אותו. למשל, איך נראית, דיברת על אלכוהול, אז בואי נדבר על התמכרות לאלכוהול, אנשים שהם אלכוהוליסטים. כמעט כל בני אדם שותים, חוץ מכמעט 2 מיליארד מוסלמים בעולם, שלא שותים, לא אמורים לשתות.
כמעט.
כן, רוב בני אדם, מתישהו שותים אלכוהול, בירה, יין, יהודים שותים יין בעצם כל שבוע בתור חלק מהתקסים שלנו, נכון? הקידוש.
אבל הרוב זה כמה כוסיות קטנות, נניח, גם בפסח, בקידושים, הם שותים רק כמה כוסיות קטנות וזהו, לא שותים יותר.
נהדר, נכון. וכשמישהו מתחיל לשתות עוד ועוד ועוד, ובעצם כמה שהוא רק יכול לשתות, בדיוק, אז הוא יתמכר, וזה יזיק לו. והתנאים להתמכרות זה שאתה רוצה את זה יותר מכל דבר אחר, ושאתה ממשיך להשתמש בזה גם כשברור לכולם, ובעצם גם לך, שזה לא טוב לך. אבל כששואלים אותך, אתה נותן כל מיני תירוצים.
מה זאת אומרת ברור גם לך? אם אתה יודע את זה, למה אתה לא מפסיק מיד? אתה יודע שזה גרוע.
כי אתה מכור. זה בדיוק העניין. כי אתה מכור, כי אתה כבר לא אדם חופשי. לכן אמרתי קודם, לפני רגע, שאתה לא חופשי באהבה שלך. כי אחד הדברים המאוד מאוד יפים באהבה, זה שהיא נותנת תחושה של חופש. אתה מרגיש... שהכל אפשרי, אתה מרגיש נפלא, אתה מרגיש חזק וחכם ויפה ונהדר, אין כמו לאהוב. אבל במקרים האלה זאת אהבה שהיא בעצם כבלים, שהיא בעצם שבי, שהיא בעצם, כאן הביטוי שלנו, התמכרות, התמכרת. וזה, דבר ראשון זה מאוד מאוד מזיק, ודבר שני, מאוד קשה לטפל בזה. ברגע שהדבר הזה קרה, כשמישהו כבר מכור, אפשר, אבל זה מאוד מאוד קשה לעזור לו לצאת מזה.
בקשר למה שאמרת קודם, שזה מזיק, שמת לב שזה גם מזיק לשיניים, יותר אלכוהול, סופר אותן לצובות כאלה ועקומות.
נכון, נכון. או להתמכר לממתקים.
שזה גם, זה עוד יותר גרוע.
נכון, גם מזיק לשיניים. ויש את כל הסמים, ויש גם להתמכר לאהבה שהיא לא טובה. וזה אולי מחזיר אותי עוד הפעם לשאלה שלך, האם יש סוגים שליליים של אהבה? והתשובה היא שיש דברים שנראים כמו אהבה, אבל הם לא באמת אהבה.
Which means, זאת אומרת?
כשאתה אוהב מישהו שמה שהוא רוצה ממך, או הסיבה שהוא איתך, זה לא כי הוא אוהב אותך, אלא כי הוא מנצל אותך.
וגם כי הוא רוצה אותך.
משתמש בך, הוא רוצה לא אותך.
את כסף שלך, או את בדיוק, הכוח שלך, בדיוק. או את...
זה דבר נורא חשוב, הנה. כי חלק מאוד חשוב מאהבה, זה שהבן אדם שאותו אתה אוהב נהיה מטרה, לא אמצעי. אתה אוהב כי אתה אוהב. אתה אוהב מפני שהבן אדם הוא חשוב לך, וזהו. וברגע שמישהו, כן, נמצא עם מישהו אחר, או מפתח קשר למישהו אחר, כי המישהו אחר מועיל לו, וזאת בעצם הסיבה האמיתית, אז הוא לא אוהב אותו. הוא אוהב את מה שהוא יכול לקבל ממנו. וזה כבר לא אהבה.
לדוגמה, נניח, מישהו אומר שהוא אוהב מישהו אחר, אבל זה רק כדי לשחות ממנו מהכסף שלו, בשביל לעשות דברים שלא קשורים. אז הוא באמת, אתה צודק, זה להשתמש בתור אמצעי. ויש עוד 1001 דוגמאות אחרות.
וזה מתחפש לאהבה, וזה לא באמת אהבה. יש גם מצבים, ונגיד דוגמה לדבר כזה שקורית בחיים, זה אנשים מאוד עשירים ומאוד זקנים. לפעמים מופיע, אם זאת אישה זקנה, אז לרוב יופיע גבר יחסית צעיר ומאוד מאוד נחמד, ואם זה גבר מאוד זקן, פתאום תופיע אישה צעירה ונחמדה, ובדרך כלל גם חתיכה, ויגידו שהם אוהבים באותו זקן עשיר או באותה זקנה עשירה. זאת לא באמת אהבה. מה שהם באמת רוצים זה לנצל את הכסף שלהם.
או איכשהו, אם יתומים, אם אין להם ילדים לזקנים האלה, או גם אם יש להם לנסות לשכנע להם, לשכנע אותם אחרי מותם, שאם הם זקנים, פשוט לתרום להם את הכסף שלהם, להוריש להם את הכסף אחרי שהם מתים.
נכון, נכון. זאת דוגמה. אז הנה דוגמה למשהו שמתחפש לאהבה, והוא לא באמת אהבה.
יש עוד סוגים שליליים של אהבה?
כן. ובאותו הסוג, זה מצב שבו אם דיברנו על אהבה רומנטית ועל אהבה הורית, אז אני תיארתי קודם משהו שמתחפש לאהבה רומנטית, אבל הוא לא באמת אהבה רומנטית, הוא ניצול. ואפשר להגיד, לשמחתנו זה יותר נדיר, אבל זה גם כן קיים, משהו שמתחפש לאהבה הורית, והוא לא באמת אהבה הורית.
מה? אבל כל הורי אוהב את הילד שלו, לא? איך הורי יכול לנצל את הילד שלו?
זה נכון, זה נכון. כן, שכמעט כמעט כל ההורים אוהבים את הילדים, את הילדות שלהם, אהבת נפש, ומוכנים לעשות הכל בשבילם. אבל כל סיפורי הילדים מלאים בהורי חורג, בדרך כלל אמא חורגת, כן? שמתחפשת כאילו היא אוהבת את, אני יודע מה, את לכלוכית המסכנה, והיא כאילו אוהבת אותה, כן? ומנסה להיות לה לאם, ובעצם מנצלת אותה לרע.
אבא. קודם כל, אתה טועה בקשר ללכלוכית, וגם בקשר, וזאת אומרת, שפשוט, היא לא, אף פעם לא ניסתה להיות נחמדה ללכלוכית. היא פשוט הבידה אותה בפרך, בלי לתת לה כלום, בתמורה. היא אפילו לא התחזתה לזה שהיא אוהבת אותה.
כן, אבל היא באה והתחתנה עם אבא של לכלוכית.
אבל זה רק בשביל הכסף שלו.
כן, נכון. היא, את אומרת, היא פעמיים, כן? היא התחפשה לזה שהיא אוהבת את האבא שלה, את המלך, והתחפשה לזה שהיא אוהבת את לכלוכית הקטנה שלו, נכון?
כן, כדי לפתות אותו.
כן. עכשיו, ישנם עוד מקרים שבהם אהבה הורית באמת משמשת לניצול של הילד, ואלה המקרים שבהם המדינה מתערבת. זאת מאוד, אם מישהו, אם זקן או זקנה, נפלו קורבן למישהו שמנצל אותם, זאת מתחפש לאוהב אותם כדי בעצם לנשל אותם מהכסף שלהם, אנחנו בתור מדינה לא יכולים לעשות כלום. זה נמצא בתחום החירויות האישיות של כל בן אדם. אף אחד לא יכול להגיד לו את מי לאהוב ולמי לתת את הכסף.
אבל הם, אנשים לא מנסים לשכנע את הזקנים האלה ולהסביר להם
מנסים.
שהם מנוצלים על ידי צעיר או צעירה שסתם
רוצים לא
את
מצליח,
הכסף שלהם.
אבל זה לא מצליח, כי זה כבר נוגע לשאלה איך בעצם עובד המוח, ובכל פעם שיש התנגשות בין רגשות חזקים לבין ההיגיון, הרגשות לוקחים בהליכה. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. בכל פעם, זה חלק מהמצב האנושי, ולמרות שאנחנו רוצים להכחיש את זה, כל דבר מסביבנו מראה שבכל פעם שיש התנגשות בין מה שרוצה רגש חזק בתוכנו לבין מה שממליץ ההיגיון, אנחנו הולכים על הרגש בלי להתבלבל בכלל.
אבל למה?
כי הרגשות חזקים יותר וקדומים במוח, והם קשורים למערכות המוטיבציה שלנו, שזה סיפור אחר. ניגע בזה טיפה לעכשיו בפרק הזה, אבל זה נושא ששווה פרק בפני עצמו.
יש עוד סוגים רעים של אהבה, כמו למשל אהבה רכושנית של מישהו ש... או לדוגמה, ההורים שמגוננים על ילד שהם יותר מדי, והם לא רוצים שיהיה להם שום קשר עם הסביבה.
יופי. את דיברת על אהבה הורית ומתי היא יכולה להתקלקל, והנה נתת דוגמה. כן? שהורים באמת מהסיבות הטובות ביותר, לא שהם רוצים לנצל את הילד, אבל הם כל כך אוהבים שהם חרדים לזה שהוא ידע אפילו את המצוקה הקטנה ביותר, ובזה הם לא עושים לו שירות. עכשיו אני אגיד, שלעניות דעתי, זה מקום שבו הרבה הורים בארץ נופלים. הורים טובים.
שהם יותר מדי מגוננים, כי עוטפים את הילד כמו מומיה?
בדיוק, עוטפים את הילד כמו מומיה, וקצת חונקים אותו. אבל באמת, מהלב הטוב, הילד הוא מטרה בשבילם, לא אמצעי. אבל הם אוהבים אותו, אם תרצי, יותר מדי. אוהבה שלהם גורמת להם לחשוב שאסור שהילד ידע איזשהו רגע של מצוקה. אני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד שכיח, וזה הורים נפלאים עושים את זה, והשאלה היא כמה עושים את זה. אבל כמו שאת יודעת, למשל, אמא שלך, כן, ואני...
היא מאוד לא כזאת, היא משחררת אותי לעוף כאיפה שאני רוצה.
כן ולא, אבל לפעמים היא נותנת לכם, ברגע שמתעורר אצלכם איזשהו צורך או איזושהי מצוקה, היא מאוד מאוד רוצה, כמו רוב ההורים, היא רוצה לעשות טוב. למשל, אני עובד לשכנע את אמא שהמילים, אמא אני רעבה, הם לא מצב חירום רפואי. זאת אומרת שמותר לך, מותר לאחיות שלך להגיד, אמא אני רעבה, וזה לא אומר שאנחנו עכשיו עוצרים הכל, ונותנים לך את כהן, מתאים לך משהו לאכול מהר, 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 מהר. לא, זה לא רעב קיצוני. נכון, אמא את רעבה, מה התשובה היא? נכון, את באמת רעבה, כן? זה לא אומר שאת תהיה רעבה עוד שעה, שעתיים, תבני תיאבון בריא לארוחת ערב, ואז נאכל, ולא צריך טיק ישר לתת לך. אבל זה באמת, אבל בקטנה, כשזה נהיה, סך הכל אמא היא אמא נפלאה, אבל כשזה נהיה קיצוני, כשהורים באמת מנסים לגונן על הילד שלהם יותר מדי, הוא לא יוכל להתכונן לחיים. וכל אלה הם דוגמאות להיבטים שליליים של אהבה, שהם, אם תרצי, משני סוגים. סוג אחד, שזה משהו שמתחפש לאהבה. זאת אומרת, מי שאתה אוהב אותו הוא בשבילך לא מטרה, אלא אמצעי. נכון? סוג אחד של אהבה. את יודעת, עכשיו אני חושב שיש שלושה סוגים. זה הראשון של אהבה המקולקלת, של אהבה לא טובה. כן? האחד זה כשאתה מתחזה לזה שזאת מטרה, אבל זה בעצם אמצעי, אתה
כן,
מנצל את מי שאתה
לנצל,
אוהב אותו.
מישהו.
נכון? סוג אחר שדיברנו עליו זה התמכרות. זה שאתה כל כך אוהב שאתה מאבד את כל החופש שלך, עד שזה עושה לך רע, כן? כשאתה מתמכר למישהו או למשהו. והסוג השלישי זה, אם תרצי, שאתה אוהב יותר מדי, ואז באמת מסיבות טובות, מתוך הרצון הטוב ביותר, אתה לא עושה טוב למי שאתה אוהב. האהבה שלך עוטפת אותו ולא מוסיפה לו.
יש משהו אחד שמאוד מעניין אותי. אליעזר בן יהודה מנע מן הבן שלו, איתמר, לשחק עם ילדים אחרים כדי שהוא ידבר רק עברית. יש פה שלושה סוגים, אותי מעניין איזה סוג של אהבה זה. אוקיי, או אהבה נצלנית, אני חושבת שזה די נצלני מצדו, למנוע ממנו לשחק עם ילדים אחרים רק כדי שהוא ידבר עברית ויהיה הילד העברי הראשון. או שזו אהבה מגוננת, שהוא לא רוצה שהוא ייחשף לשפות אחרות, והוא יישאר רק עברית טהור ושמור. או שזה פשוט אהבה רכושנית, שהוא רוצה שהילד שלו יישאר עברי ו... לדבר אך ורק עברית. אז איזה סוג זה? איזה סוג של אהבה הייתה, והוא באמת אהב אותו, הוא באמת ובתעמים אהב את איתמר, אבל הוא די ניצל אותו.
את יודעת, את כל כך צודקת, ואני אף פעם לא חשבתי על זה. עכשיו כשאת מעלה את הדוגמה הזאת, אני חושב שבאמת אליעזר בן יהודה, שאנחנו מתייחסים אליו בתור גיבור, כשמסתכלים על זה דרך נקודת המבט של הבן שלו, של איתמר.
שמנע ממנו לשחקים אנשים בני גילו.
זה היה ממש לא בסדר. זה היה ממש לא בסדר. ובסוף כל הדברים הסתדרו, אבל זה היה יכול גם לא להסתדר, ומה שבולט זה שבשלב ההוא, איתמר היה בשבילו אמצעי ולא מטרה.
נכון.
וזה לא טוב, זה לא טוב, זה לא, זה בעיה. עכשיו, אני לא מטיל ספק בזה שבעומק ליבו, אליעזר בן יהודה מאוד אהב את איתמר, כמו שכמעט כל ההורים אוהבים את כמעט כל הילדים.
הוא הבן שלו, הוא הבן שלו.
אבל אשכרה, ניצל אותו לרע. בעיה. נכון? את צודקת.
השאלה השנייה, האם יש אנשים שלא מסוגלים לאהוב?
וואו, אנשים שפשוט הדבר הזה לא
עובד. אין בלב שלהם, הם לא יכולים לאהוב אף אחד. בין אם זה הילד שלהם, הם או הבן זוג שלהם, אבל לא יכול להיות להם ילד או בן זוג, בגלל שהם לא יכולים לאהוב.
כדי לענות על השאלה, אני אשאל אותך שאלה.
כן.
האם השאלה הזאת שלך תקפה, גם לגבי אנשים שמסוגלים לאהוב, אבל הם אוהבים רק את עצמם?
זה מאוד מעניין.
כי את זוכרת, כי דיברנו על זה שאיזושהי רמה של אהבה עצמית היא הכרחית, ושאנשים שבכלל לא אוהבים את עצמם, יש להם בעיה גדולה בחיים. הם מועדים לדיכאונות, הם מועדים להתנהג בצורה שמזיקה לעצמם, שדופקת אותם. ואמרנו, אהבה עצמית או מידה מסוימת של אהבה עצמית זה דבר הכרחי. וכדי שילד יאהב את עצמו, צריכים לאהוב אותו לפני כן. בדרך כלל ההורים שלו. אז אני שואל, כשאת אומרת, אנשים שלא מסוגלים לאהבה, האם את מוכנה לתת להם במרכאות, כן, שיאהבו את עצמם? כי אם התשובה היא כן, אז התשובה היא, ועוד איך יש אנשים כאלה?
אני חושבת שהתשובה היא כן, אבל מה זאת אומרת, לא מסוגלים לאהוב את הסביבה, אבל רק את עצמם?
זה אומר בדיוק את זה. זה אומר בדיוק את הדבר הזה, שבן אדם לא אוהב את הסביבה, כן, לא אוהב אף אחד אחר בחיים שלו, חוץ מאשר את עצמו, ואז מתנהג בצורה שמתחזה לאהבה אצל אחרים, ועושה את זה רק בגלל שהוא יכול לנצל אותם, להשתמש בהם, ואין לו באמת את היכולת להפוך מישהו אחר למטרה. המטרה היחידה שיש לו בחיים זה הוא עצמו.
איך זה נגרם?
וואו, שאלה נפלאה, שבה משהו זז בזמן האחרון, זאת אומרת, התחלנו להבין את זה קצת יותר טוב. אז צריך להגיד שהאנשים כאלה שלא מסוגלים לאהוב שום אדם אחר חוץ מאשר עצמם, קיימים.
מי הם לדוגמה?
אנשים, כן, אלה הם אנשים שיש לנו בז'רגון של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, יש לנו שם בשבילם. אלה פסיכופטים. האנשים האלה, אלה אנשים, ופסיכופט זה בן אדם, לא בן אדם שהוא פסיכי, כן? הוא לא. כן? אבל זה בן אדם שמתנהג בצורה אנטי-חברתית. זה בן אדם שמתנהג, וצריך להגיד, כמעט כל הפושעים שנמצאים בבתי הסוהר, ולא מעט פושעים שלא הצלחנו לתפוס אותם, ולכן הם לא נמצאים בבית סוהר, שייכים לתחום הזה. אנשים שהם פושעים, לעתים קרובות, לא תמיד, אבל לעתים קרובות הם גם פסיכופטים.
אבל אתה אומר אנטי-חברתיים. אתה בעצמך אמרת שאנשים האלה עוד נחמדים לאנשים שמקיפים אותם, רק כדי לנצל אותם לטובתם. זה לא נקרא נרציזם?
נהדר. כשדיברתי על פסיכופטים, הם נמצאים בקצה של הסקאלה. אלה אנשים שבאמת אין בלב שלהם שום אהבה. אם תרצי, אנשים שהם נרקיסיסטים, ויש אנשים כאלה, הם גם כן אנשים שאוהבים את עצמם במרכאות יותר מדי. הם לא מסוגלים, הם כן מסוגלים לאיזושהי אהבה. אז המצב הזה הוא לא חמור כמו פסיכופטים, אבל זה גם כן צרת צורה, שהם אוהבים את עצמם יותר מדי, ובשני המקרים האלה, כן, הפסיכופט והאנרקיסיסט, כן, לא טוב להיות חברים שלהם, לא טוב להיות בני זוג שלהם, לא טוב להיות ילדים שלהם, כי הם בעצם דואגים רק לעצמם. זה הרגשה מאוד לא נעימה, כשאתה סוף סוף מגלה, כשמישהו שאתה אהבת אותו הוא בעצם פסיכופט.
אתה מכיר אנשים, נניח, שההורים שלהם היו פסיכופטים, או אנשים שבין הזוג או בת הזוג שלהם היו פסיכופטים?
כן.
מי לדוגמה?
כן. בואי נדבר על בני או בנות זוג. אנשים שהיו בני זוג של מישהו כזה, בדרך כלל מגיע רגע מאוד מאוד כואב של התפקחות, שבו אתה מבין שהבן אדם שנמצא מולך לא אוהב אותך.
אבל זה לא די... אבל... זה לא די ממלא את הלב שלך בשנאה לבן אדם הזה?
כן. כשאתה מבין שאהבת את הבן אדם הלא נכון, או שחשבת בטעות שהוא אוהב אותך וזה לא נכון, בדרך כלל שנאה מתהפכת, אהבה מתהפכת לשנאה.
אפשר לחזור לבן אדם רגיל אחרי זה? אתה מכיר אנשים שהתדרדרו לדיכאון אחרי שהם גילו את זה?
בטח. באופן כללי, אנשים נורא נורא עצובים כשהאהבה שלהם נגמרת. לא רק מסיבות איומות כאלה, שאתה פתאום מגלה שהבן אדם שאהבת אותו, הוא בעצם, אני לא יודע איך להגיד את זה יותר בעדינות, קצת מפלצת, שזה בעצם פסיכופת. אלא מסיבות אחרות לגמרי. זאת אומרת, כשאתה אוהב מישהו, ואז הוא מפסיק לאהוב אותך. מה שיכול לקרות, או חס וחלילה הוא מת, כן? או לא רוצה אותך יותר. ואז זה תמיד תמיד כואב בלב.
אבל בקטע של הפסיכופטים, מעולם לא הייתה שם אהבה, לפחות רק אהבה חד-כיוונית, בין הבן הזוג, בין, של הבן זוג לפסיכופט. אז אני לא חושבת שאפשר כל כך לקרוא לזה אהבה.
אני מסכים איתך.
הבן זוג אוהב את זה, אבל זו אהבה חד-כיוונית, לא אהבה הדדית.
נכון, נכון, נכון. אבל דיברנו על זה בהקשר של אנשים שלא מסוגלים לאהוב. אמרנו, אנשים שהם פסיכופטים, לא מסוגלים לאהוב. ואחד הדברים המעניינים הוא שאנחנו מתחילים להיות מסוגלים לגלות את זה במוח. זאת אומרת, האמצעים שיש לנו היום להדמיה של הפעילות המוחית, הם מספיק השתכללו כדי שאנחנו יכולים לראות דפוסים מסוימים של פעילות, או ליתר דיוק, דפוסים של חוסר פעילות, זאת אומרת, אזורים במוח שלא עובדים כל כך טוב, ככה, דפוס כזה של תת פעילות באזורים מסוימים של המוח, שמאפיין פסיכופטים. זאת אומרת, אם תרצי, יש לנו מבחן אובייקטיבי, כן? אתה לא צריך לחכות עד שהפסיכופט יעשה את כל הנזק שלו, בעיקרון אתה יכול לתפוס אותו. שזה כמובן מעלה שאלות מוסריות מאוד מאוד גדולות, כי ברגע שיש לך את היכולת הזאת, בעיקרון אתה יכול לתפוס פושע לפני שהוא עשה מעשה פשע. זאת אומרת, אתה יכול כאילו למנוע, בעיקרון, אתה יכול למנוע מבן אדם לעשות מעשה פשע, כי אתה יכול להגיד, המדען, חוקר המוח, הרנטגנולוג שמפענח את ההדמיה של המוח, יכול להגיד, הבן אדם הזה שאנחנו רואים פה, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שהוא יבצע מעשה פשע, כן? כי האהבה לא תעצור אותו. אנחנו לא רוצים לפגוע בבני אדם אחרים, כי בסך הכל אנחנו, רוב האנשים אוהבים כמעט את כל בני אדם.
אבל זו אכן שאלה מוסרית מאוד גדולה. אבל יש לי רעיון. לדוגמה, אפשר, אחרי שבודקים אם הבן אדם פסיכופת או לא, לפני שהוא עושה את הפשע, צריכים להיות בטוחים ב-100%. אז אני חשבתי שאפשר, לדוגמה, לשים אותו במשך כמה חודשים / שנים בהדמיה כלשהי של בן אדם.
ואם הוא לא רוצה?
כן, צריך להיות באמת מאוד אמיץ כדי להיות בן אדם שיחיה שנה, שנתיים עם פסיכופת,
לא,
בלי לאהוב אותו.
פסיכופת אומר, מה, אני אתן לכם לתפוס אותי? לא רוצה, מה תעשו לי?
כן.
לא מוכן.
לא, אחרי שהם תופסים אותו, הם פשוט בלי לדעת, בלי שהוא ידע.
רגע, אבל מה זה, משטרת המחשבות?
שהם משחררים אותו.
נעקוב אחריו
הם
ברחוב.
הם פשוט יעקבו אחריו, כן, כן.
לא, 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 לא. לא
זה עוד יותר אכזרי.
זה חלק מחירויות הפרט. אני אומר שזה מעלה שאלות מוסריות מאוד רציניות, מפני שיש מצבים, את דיברת קודם על חוסר באהבה הורית, אחד הדברים, לא תמיד, אבל בדרך כלל, אחד הדברים שמאפיין פסיכופטים, זה שלא אהבו אותם מספיק בתור ילדים. זה לילדים שהם ילדי רחוב, או ילדים שעברו הזנחה קיצונית, או התעללות קיצונית בילדות שלהם. כשאתה בודק, וכבר אמרתי לך, שכמעט כל מי שנמצא בכלא, הוא עונה לקטגוריה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית, ואפילו פסיכופתיה, שזה סוג קיצוני של הפרעת אישיות אנטי-חברתית. אני אומר, אבל אנחנו יודעים, כשאנחנו מסתכלים על הילדות שלהם, של אנשים שהיום יושבים בכלא, כמעט תמיד אנחנו רואים קטסטרופות. לא תמיד. יש אנשים שבאו מרקע טוב, וקיבלו את כל האהבה שהם צריכים וכו', ובכל זאת צמחו להיות פושעים. אבל לרוב זה לא ככה. לרוב ילדים כאלה הם ילדים שבאו, אנחנו אומרים, לילדים בסיכון גבוה. והנה הולכת ומתפתחת אצלנו היכולת לעקוב אחרי ילדים קטנים כאלה, כי הרי הרבה ילדים לפעמים גם באים מגורמי סיכון וגדלים להיות אנשים נהדרים. יש גם את הדבר הזה, שמישהו כן. מצליח להתגבר על חוויות הילדות הקשות שלו ולהיות בן אדם ראוי. בעיקר מצד שני, מישהו שהוא פושע כזה, פסיכופת, יעשה נזק מטורף בעולם. אז ברגע שמתפתחת אצלנו היכולת לקחת נגיד את כל הילדים שנמצאים בסיכון, לעשות להם סריקה מוחית קצרה ולא כואבת ולא מסוכנת, ולהגיד יוסי וערן ושמיל, הם הולכים. תשימי לב דרך אגב שאמרתי שמות של בנים, וזה לא במקרה, כי פסיכופתיה הרבה, הרבה, הרבה יותר שכיחה אצל בנים מאשר אצל בנות. מכל מיני סיבות שלא את כולן אנחנו מבינים עד הסוף, אבל זה הרבה יותר שכיח. יש גם בנות, אבל זה הרבה יותר נדיר. ולכן באמת כשאת מסתכלת בבתי הכלא, אוכלוסיית בתי הכלא היא אשכרה 90% לפחות גברים. זאת אומרת, כל אישה שיושבת בכלא, ואני רוצה להזכיר, החוקים הם פחות יותר זהים לגברים ונשים. על כל אישה שיושבת בכלא יושבים שם פחות 9 גברים.
יש פסיכופטים שהצליחו להתאושש מהפסיכופטיה שלהם, הם להקים משפחה, הם ולמצוא עבודה ולהיות ראויים.
את יודעת, למרבה הצער, התשובה היא לא כל כך. יש אנשים יש פסיכופטים שחיים במרכאות רגילים, אבל זה רק כי הם החליטו שזה משתלם להם, וברגע האמת הם בסופו של דבר יפגעו באנשים שאותם הם כאילו אוהבים. פסיכופטיה זה מצב שכמעט בלתי אפשרי להחלים ממנו.
אבל אני מדברת לא על לחיות חיים רגילים, אלא על באמת משהו, הפקק משתחרר במוח ואתה באמת אוהב מישהו. את
צודקת, והתשובה היא שזה בדרך כלל לא קורה. וצריך להגיד שפה הכלים שלנו, ואת יודעת, אבא פסיכיאטר, זאת אני רופא שמטפל בבני אדם שיש להם בעיות נפשיות, והפסיכיאטריה היא מאוד מאוד חזקה. שני הכלים העיקריים שלנו, שזה מצד אחד טיפול נפשי, ומצד שני תרופות, הם כלים מאוד מאוד חזקים, שבעזרתם אנחנו יכולים לעזור לדיכאון, לחרדה, לפסיכוזה, שזה מצב שבו אנשים רואים ושומעים דברים שהם לא באמת, או חושבים דברים שהם לא ייתכנו. לכל הדברים האלה אנחנו יכולים לעזור היום. לפסיכופתיה, המדע, הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה פשוט לא יכולים לעזור. זה, אם יש את זה למישהו, אז מתקיים בו אוי לרשע ואוי לשכנו.
אתה חושב שמתישהו ימצאו מן התרופות האלה שיכולות לרפא פסיכופתיה? לא לרפא, לטפל בזה.
אני נורא מקווה, מפני שלחברה לא יוצא שום דבר טוב מזה שאנחנו שמים אותם בבתי הסוהר כשאנחנו תופסים אותם, ועל כל אחד כזה שתופסים, יש עוד הרבה שלא תופסים או שאי אפשר להוכיח את זה. זה את הנזק שמביאה הפסיכופתיה לעולם, שמביאים הפסיכופתים לעולם, הוא נורא נורא גדול. ואם נוכל למצוא דרך לטפל בזה, שחוץ מאשר לכלוא אותה מאחורי סורג ובריח, זה יהיה נפלא.
ובנימה אופטימית זו, נעבור לשאלה 3. האם אהבה תמיד כואבת?
כן, מה זאת אומרת? אהבה ועוד איך? אני אגיד לך יותר מזה, נומי. לא כואב, לא אהבה. את יודעת, אנשים, המון פעמים אנשים שואלים אותי, כן, האם אהבה, בדיוק את השאלה שאת שאלת עכשיו, האם אהבה תמיד כואבת? כן? והתשובה היא כן, לא כואב, לא אהבה. זאת נקודה נורא נורא חשובה. נורא נורא חשובה. כי זה מגיע לסיבה שבגללה הבודה, החכם שחי בהודו לפני 2500 שנה, אמר שחיי האדם הם בעצם רצופים בסבל, ושכל היקשרות תביא לסבל. אהבה כואבת כשאתה לא יכול לקבל את מי שאתה רוצה או את מה שאתה רוצה. כשאנחנו מדברים, נגיד, בהקשר של אהבה רומנטית, אפילו במקרה הכי טוב, זאת שבו חיו באושר ובאושר עד עצם היום הזה, כן? נגמר הסיפור, הנסיך והנסיכה נפגשים מחדש, מתחתנים, חיים עוד 50 שנה
באושר מושלם.
באושר מושלם, אבל אחד מהם ימות לפני השני. זאת, בדרך כלל לא ימותו באותו יום, כן? ואז מי שישאר בחיים, יישאר עם כאב היום ובאמת כאב נורא. בור בתוך הנשמה, בור בתוך הלב, שאנחנו קוראים לזה אבל, לתחושה הזאת. וזה עצב וכאב נפשי קיצוניים.
אהבה הורית, נניח, היא יכולה לכאוב לפי זה, נניח. ההורה מאוד מאוד אוהב את הילד שלו, הילד אוהב את ההורה, אבל כשההורה מת, הילד שבור.
כן, זה נכון. זה דבר שאני מכיר אותו באופן אישי.
באמת?
כשסבא שלך, בטח שאני מכיר, כן? כשסבא שלך, אורי, אבא שלי, שהיה רופא, והיה בן אדם מדהים, כשהוא מת צעיר.
באיזה גיל הוא מת?
הוא מת בגיל 38.
כשאתה היית בן?
14.
מה? זה נורא!
נכון.
זאת אומרת שדוד יאיר, כשהוא מת, דוד יאיר היה בן 9, ואחותך, אופרה, הייתה רק בת 3.
הכל נכון, הכל נכון.
זה נורא!
את צודקת, זה באמת נורא. זה באמת נורא, נכון? ועינייך הרואות שהתאוששנו. למרות הכל, אני חושב, אני לא אעיד על עצמי, אבל יאיר ואופרה, האחי ואחותי, הם שני אנשים מדהימים, מדהימים, כן. ויש התאוששות, אבל הכאב הוא כאב נורא.
כאב נצחי, לא?
ובעצם כן, כאב נצחי. ובעצם לזה התכוונתי כשאמרתי שאהבה תמיד כואבת. ברגע שאתה אוהב מישהו, אז הוא מוצא אצלך מקום בלב, וכשהמישהו הזה כבר לא יהיה שם לאהוב אותך יותר, או מפני שהוא מפסיק לאהוב אותך, מה שלא קורה בין הורים וילדים, אבל קורה באהבה רומנטית, שהוא לא אוהב אותך יותר, או היא לא אוהבת אותך יותר, או כשמישהו מת, כן? הבן אדם שאתה אוהב אותו מת, לפעמים בגיל צעיר כמו סבא אורי, ולפעמים בגיל מאוד זקן, אבל עדיין כשאתה נורא נורא אוהב מישהו והוא מת לך, זה נורא נורא עצוב. אז אין ספק שכאשר אתה אוהב מישהו, אתה פותח את עצמך לכאב נפשי ולסבל מאוד גדולים, ולזה התכוונתי כשאמרתי שאהבה תמיד כואבת.
אבא, שוב פעם אמרת שיש לך מקום בלב, אבל כבר סיכמנו שאהבה נובעת במוח, וזה מעביר אותנו לשאלה הרביעית והאחרונה. מה החותם של אהבה במוח? איך אהבה נתפסת במוח?
יופי, יופי של שאלה. תראי דבר מעניין, אני לא הייתי יכול לענות לך על השאלה הזאת לפני 30 שנים קצרות. זה מה שאני אגיד עכשיו, אני באמת אתן את זה על קצה המזלג, גם כי אנחנו מדברים כבר הרבה זמן, וגם מפני שזה נושא שנמצא עכשיו בהתפתחות מאוד גדולה, זאת אומרת, זה לא שאנחנו פיצחנו את כל הסודות, אבל אנחנו הצלחנו להבין פה משהו, זה ידע מדעי שממש התקבל ב-30-40 השנים האחרונות, כשהצלחנו לבדוק את המוח בכלים טכנולוגיים שלא היו לנו קודם, כמו למשל הכלים ההדמייתיים, כן, שדיברתי עליהם, שמאפשרים לנו היום להסתכל על מוח של בן אדם חי, כן, שאנחנו לא מזיקים לו ולא מפריעים לו.
ולא חותכים אותה כרקפת שזה כבר
הישג. ולא חותכים שום דבר, כן, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי הפעילות של המוח שלו בזמן אמיתי. זה דבר מדהים שלא היה קיים קודם. אנשים חושבים בטעות שזה גורם לנו להיות מסוגלים לקרוא מחשבות, אבל זה לא נכון, לשם אנחנו עוד לא הגענו. אבל היכולת הזאת היא יכולת מדהימה, ובין הדברים, ויש עוד טכניקות שהתפתחו בשנים האחרונות לחקור בהן את המוח, והשורה התחתונה היא שאנחנו היום יודעים בוודאות שלאהבה יש חותם במוח, ואנשים נורא מתפלאים על זה, ואז אני אומר, תראו חבר'ה, זה הרי לא יכול להיות אחרת. כולנו יודעים, כל אחד מאיתנו יודע מהתנסות אישית, שלאהבה יש חותם אדיר בנפש, והנפש שלנו קשורה לבלתי הפרד למוח. אז אם יש לזה חותם גדול בנפש, יש לזה גם חותם גדול במוח. עכשיו בואו נחפש אותו, עד שנמצא אותו. אבל ודאי, אם זה משפיע כל כך על החיים שלנו, ואמרתי לך כבר, בחיים של רוב בני אדם, אהבה זה הכוח הדומיננטי, זה המוטיבציה הראשית, וטוב שכך, אז יש לזה מקום גם במוח.
מעניין, באמת מעניין.
כן.
איך זה נראה על המוח? יש שינוי במבנה של המוח?
יותר שינוי בפעילות של המוח, יותר שינוי בפעילות של המוח, יותר, המוחות מאוד מאוד דומים אחד לשני. כשאתה מסתכל על מוח של בן אדם אחד ומוח של בן אדם אחר, בנפש אנשים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, וכשאתה מסתכל במוח זה נראה בגדול, פחות או יותר, אותו דבר, מאוד מאוד דומה. ההבדל הוא באופי הפעילות של המוח, וגם הבדלים כמותיים בין איפה זה פועל, כמה זה פועל, איך הדברים מתקשרים אחד לשני. ולאור השוני הגדול הזה בין בני אדם, זה מעניין שאנחנו עדיין מצליחים לתפוס איזשהו דבר שחוזר בין כל בני אדם, והוא מסמן או קשור לאהבה.
אני חושבת שהגיע הזמן לסיים. היה לי מאוד מעניין, למדתי הרבה על פסיכופטים, על נרקיסיסטים, והיה לי כיף.
ואני אוהב אותך.
גם אני.
גם ביי. את אוהבת אותך, זה טוב מאוד שאת אוהבת אותך. יכול להיות שאת גם אוהבת אותי.
לא, התכוונתי לזה שאני אוהבת אותך.
נכון, ואני התכוונתי לשניהם. אני רוצה שתמשיכי לאהוב את עצמך, זה מאוד מאוד חשוב, אהבה עצמית, ואני יודע שאת ילדה שמאוד מאוד אוהבת, ולכן גם אוהבים אותה, אוהבת אחרים, אוהבים אותה. אז להתראות.